רוצים לדון היום בעניינים שנוגעים לעתיד לבוא, אבל עתיד לבוא שבעזרת השם יהיה קרוב מאוד. הגמרא שואלת בדף קכ"א בבבא בתרא, איביה לו, תודה, ארץ ישראל לשבטים יפלוג, או דילמה לקרקף גברי יפלוג? ארץ ישראל, כשהיא נתחלקה בזמן יהושע, היא נתחלקה לשבטים, או שהיא נתחלקה לקרקף גברי, על פי קרקף, על פי הראשים של האנשים, כל אחד קיבל את החלק שלו. האם כל שבט קיבל חלק, ואחרי כן חילקו בתוך השבט את החלק של השבט למספר האנשים, או שהייתה חלוקה מעיקרה על פי מספר האנשים, לא לשבטים? אז הגמרא מביאה ברייתא, ועוד תניא, עתידה ארץ ישראל שתתחלק ל-13 שבטים, שבתחילה לא נתחלקה אלא ל-12 שבטים, ולא נתחלקה אלא בכסף, שנאמר בן רב למעט. אז כתוב בברייתא, וזאת ההוכחה של הגמרא, שבתחילה לא נתחלקה אלא ל-12 שבטים. בזמן החלוקה של יהושע היא נתחלקה ל-12 שבטים, אבל כתוב בברייתא שלעתיד לבוא עתידה ארץ ישראל שתתחלק ל-13 שבטים. מה הביאור בפסקה הראשונה של הברייתא? אז הגמרא אומרת בהמשך כך, הגמרא אומרת, אמר מר, עתידה ארץ ישראל שתתחלק ל-13 שבטים. מה זה 13 שבטים? אידך למן, אנחנו מכירים 12 שבטים, לא 13 שבטים, אידך למן. אז אומרת הגמרא, אמר רב חסדא לנשיא, דכתיב, והעובד העיר יעבדו מכל שבטי ישראל. אומר הרשב"ם בפירוש שלו כאן, שבתחילה כשבאו לארץ לא נתחלקה אלא ל-י"ב שבטים, שלוי לא היה לו חלק בארץ, אלא שכל שבט ושבט נתנו לו ערים לשבט בהם להיות ערי מקלט. אבל אמנם לוי לא היה לו חלק בארץ, אבל מנשה ואפרים נטלו שני חלקים, כמו שכתוב, אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון יהיו לי. אז זה הביאור במה שכתוב בברייתא, שבתחילה לא נתחלקה אלא ל-12 שבטים. כשהגמרא שואלת על הפסקה הראשונה בברייתא, עתידה ארץ ישראל שתתחלק ל-13 שבטים, שואלת הגמרא אידך למן, אומר הרשב"ם, חלק י"ג למי? דה י"ב שבטים לחודו דשקלי, והגמרא קודם כבר אומרת שבפסוק ביחזקאל כתוב שנאמר שער ראובן אחד, שער יהודה אחד, שער לוי אחד. זאת אומרת, לעתיד לבוא גם שבט לוי מקבל חלק בארץ. והגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא מחלק להם בעצמו, שנאמר, ואלה מחלקותם נאום השם. אז שהגמרא שואלת, ואידך למען, הפירוש הוא, אחרי שאנחנו רואים שבחלוקה עתידה שבט לוי יקבל חלק, על כורחנו אפרים ומנשה יחזרו להיות שבט אחד, שבט יוסף. אז אידך למן, על זה אמרה הגמרא לנשיא, אומר הרשב"ם, למלך המשיח, העובד העיר, כתוב, יעבדו מכל שבטי ישראל. על זה שואלת הגמרא, אמר לרב פאפה לאביי, אימא רונגר באלמה, אימא רונגר באלמה, הכוונה היא שכירים באלמה, לעבוד לו כתלמידים, אבל לא יותן לו מנחלתם. על זה עונה הגמרא, כתוב מפורש, כתוב לא סלקא דיתך, דכתיב הנותר לנשיא מזה ומזה לתרומת הקודש ולאחוזת העיר. אז מה שכתוב יעבדו, הכוונה הוא מקבל חלק, מקבל חלק. זה תשובת הגמרא. על כל פנים, יוצא מהגמרא הזאת שלעתיד לבוא בחלוקת הארץ, שבט לוי מקבל חלק בארץ. שבט לוי מקבל חלק בארץ. והמנחת חינוך במצווה תף חט מדייק בלשון החינוך. כתוב בחינוך במצווה תף חט, אומר החינוך, מצוות ישראל לתת ערים ללוויים לשבת בהם והם קולטות. יש מצוות עשה דאורייתא לתת ללוויים ערים לשבת בהם, וכתוב שהערים האלה משמשות כערי מקלט. אומר החינוך שנצטוו ישראל לתת לשבט לוי ערים לשבת בהם אחר שאין להם חלק בארץ, שנאמר צו את בני ישראל ונתנו ללוויים מנחלת אחוזתם ערים לשבת. אומר המנחת חינוך, מצווה זו מבוארת ברמב״ם פרק י"ג מלכות שמיטה ויובל. הרמב״ם בפרק י"ג מלכות שמיטה ויובל כותב הרמב״ם כך, שהוא מביא את המצווה הזאת. בהלכה א', שבט לוי אף על פי שאין להם חלק בארץ, כבר נצטוו ישראל ליתן להם ערים לשבת ומגרשיהם. אף על פי שאין להם חלק בארץ, כבר נצטוו ישראל ליתן להם ערים לשבת ומגרשיהם. מדייק החינוך מצד אחד בלשון הרמב״ם שקראנו עכשיו, ומצד שני הוא מדייק בלשון החינוך. בלשון החינוך כתוב שנצטוו ישראל לתת לשבט לוי ערים לשבת בהם אחר שאין להם חלק בארץ. זאת אומרת, הוא מבין בלשון החינוך שהכוונה היא, כיוון שאין להם חלק בארץ, אז הם מקבלים כביכול משהו תחליף לחלק שלהם בארץ. התחליף לחלק שלהם בארץ הם אותם הערים שנצטוו ישראל לתת להם. זאת אומרת, זה תמורת, מגיע להם חלק, אבל אי אפשר לתת להם חלק, אבל תמורת החלק שמגיע להם, הם מקבלים את ערי המקלט. ואחר כך הוא ממשיך ואומר, שורש מצווה זו ידוע הוא, כי שבט הלוי מבחר השבטים ונכון לעבודת בית השם, ואין לו חלק עם ישראל בנחלת שדות וכרמים, אבל הערים היו צריכים להם, על כל פנים לשבת הם ובניהם וטפה וכל חייתם. אז כמו שהוא כתב קודם, כיוון שאין להם חלק בארץ, והם הרי צריכים ערים לשבת בהם, אז תמורת אותו חלק הם מקבלים את הערים האלה שנצטוו ישראל לתת להם. לעומת זאת, בלשון הרמב״ם, מדייק המנחת חינוך, כתוב, שבט לוי, אף על פי שאין להם חלק בארץ, כבר נצטוו ישראל ליתן להם ערים לשבת ומגרשיהם. ברמב״ם כתוב הפוך, אף על פי שאין להם חלק בארץ, כבר נצטוו. החינוך למד, וכתוב, אחר שאין להם חלק בארץ, אתה צריך לתת להם במקום. ברמב״ם כתוב, אף על פי שאין להם חלק בארץ, אז לכאורה היה מקום לומר, אז מה פתאום ניתן להם? הרי אסור שיהיה להם חלק בארץ. אז יש פה חידוש בתורה, והאמת היא שזה חידוש גדול. מדוע? משום שהרמב״ם בהמשך יגיד, שיש איסור דאורייתא, לאו דאורייתא, ויותר מזה, לא לאו אחד, שני לאוים דאורייתא, שאוסרים על הלוויים לקבל חלק בארץ. אז היה מקום לומר, אז באמת איך אפשר? אז החידוש הוא, אף על פי שאין להם חלק בארץ, נצטוו ישראל ליתן להם ערים לשבת בהם. כל שבט לוי, כותב הרמב״ם בהלכה י' באותו פרק, כל שבט לוי מוזהרים שלא ינחלו בארץ כנען. מוזרים שלא ינחלו בארץ כנען. וכן הם מוזרים שלא יתלו חלק בביזה בשעה שכובשים את הערים. שנאמר לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל. חלק בביזה ונחלה בארץ. וכן הוא אומר בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכן בביזה. זאת אומרת, אז זה לאו דאורייתא. לאו דאורייתא לקבל חלק בארץ. אומר הרמב״ם, שבט לוי, אף על פי שאין להם חלק בארץ, בכל מקום כבר נצטוו ישראל ליתן להם ערים לשבט ומגרשיהם. אז הרמב״ם למד, וכך מדייק המנחת חינוך, ברמב״ם משמע שיש פה חידוש. יש פה חידוש. ולפי החינוך משמע שזה פשיטה, מגיע להם חלק. אלא מה? תמורת החלק שמגיע להם, הם מקבלים כביכול את הרי המקלט. כך על כל פנים מדייק המנחת חינוך בלשון הרמב״ם והחינוך. זאת אומרת, לדעתו היא, באמת זה מחלוקת. מחלוקת בין הרמב״ם לבין החינוך, איך להסתכל, איך לדון את המצווה הזאת של נתינת הערים ללווים. ברשב"ם שראינו בפירוש הגמרא, כתוב מפורש שהדין הזה, האיסור הזה על הלוויים לקבל חלק בארץ, היה קיים בזמן החלוקה הראשונה, בזמן יהושע. אבל לעתיד לבוא, כמו שאומרת הגמרא, כן? עתידה ארץ ישראל שתתחלק ל-13 שבטים. אז בין שאר השבטים שיקבלו חלק בארץ, שבט לוי גם כן יקבל. לאן נעלם עליו של בארצם לא תנחל? חלק לא יהיה לך בתוכם? לאן נעלם עליו? מורחים לומר לפי הרשב"ם שהעליו הזה היה רק בזמנו של יהושע, בחלוקה הראשונה. אבל לעתיד לבוא, באמת עליו הזה לא קיים. והסמג פוסק כך להלכה. המשנה למלך כאן מביא את הסמג, במצווה רשע ענבב, בלא תעשה רשע ענבב, כתב הסמג לוין, סימן רשע ענבב, דלעתיד לבוא נוטלים חלק בארץ, שנאמר שער לוי אחד, כמו שאומרת הגמרא בפרק יש נוחלים, שער לוי אחד, אז לוי מקבל חלק בארץ, לעתיד לבוא, שואל המנחת חינוך, אבל לאן נעלם עליו? לאן נעלם עליו? הרי זה לאו דאורייתא. אז אלא מה? הרי הדינים של התורה, הלווים של התורה לכאורה הם נצחיים. מניין לנו להגיד שהלו הזה לא יחול בחלוקת ארץ ישראל לעתיד לבוא? כך שואל המנחת חינוך. על מאירה על הסמג. עוד הוא מאיר על הסמג, שהסמג במצווה רשע ענבב, הוא באמת כותב שלעתיד לבוא, ללוי יהיה חלק בארץ, וכמו שאמרנו, מה שיוצא, לכאורה מה שיוצא מהסוגיה בהתרא, כל פנים ככה, רשב"ם פירש את הסוגיה, אבל המאיר המנחת חינוך, אם ככה, הרי רואים בגמרא, ורואים ברמב״ם, ורואים בחינוך. בחינוך כתוב שאנחנו נותנים ללוויים את הערים שלהם בגלל שאין להם חלק בארץ. בגלל שהם לא מקבלים חלק בארץ, תמורת חלקם בארץ, הם מקבלים את הערים לשבט. נו, אז יש נפקא מינה גדולה. ברגע שאתה בא ואומר שלעתיד לבוא יש להם חלק בארץ, אם לעתיד לבוא יש להם חלק בארץ, אז כבר אין סיבה לתת להם הרי מקלט. היה צריך הסמג, כשהוא מביא את המצוות עשה לתת להם הרי מקלט,
לומר שהמצווה הזאת היא מצווה מותנית, כמו שאתה אומר שעליו, עליו שלא יהיה לך חלק בתוכם, חלק מנחלה בתוכם, הוא לב שהוא זמני, לעתיד לבוא בחלוקת הארץ, לוי יקבל חלק בארץ. אז באותה שעה שלוי מקבל חלק בארץ, הכל פנים אני בידי החינוך. אז כבר לא צריך לתת הרי מקלט. שהרי החינוך תלה את החובה לתת הרים ללוויים כביכול כתמורה לחלק שמגיע להם בארץ. אין להם חלק בארץ. אבל ברגע שיש להם חלק בארץ, אז לכאורה הדין הזה בטל, וזה לא שמענו. וגם הסמג שהביא את ה... הביא שהלב הזה לעתיד לבוא בחלוקת הארץ העתידית לא יהיה קיים, על כל פנים לא ציין שהמצווה הזאת של נתינת הרי מקלט, נתינת הערים ללוויים, היא תיבטל. אז ביחס לשאלה הזאת האחרונה שמאיר המנחת חינוך, היה מקום לומר שיכול להיות שלדעת הסמג זה לא תלוי אחד בשני. בחינוך אמנם כתוב שהמצווה לתת להם ערים היא בגלל שאין להם את החלק. כיוון שאין להם חלק בארץ, אנחנו נותנים להם ערים במקום, ערים לשבת. אחרת, איך הם ישבו? אז כך למד החינוך. בסמג זה לא כתוב. אבל יותר מזה, יכול להיות שהדין, הרי הלוויים, כמו שהחינוך כותב, הם לא רק הרי הלוויים. יש להם דין של הרי מקלט. אומנם יש הבדל בין שש הרי המקלט לבין 48 העיר שהלוויים קיבלו. יש הבדלים לדינה, כמו שרואים במשנה במכות, ונפסק להלכה, אבל על כל פנים הם הרי מקלט. הם משמשות כערי מקלט. אז יכול להיות שהסמג למד שדין הנתינה של הערים ללוויים, כן? החינוך למד, כמו שדייקנו בלשונו, כמו שמלכת חינוך מדייק בלשונו, שדין הנתינה של הערים ללוויים הוא, ביסוד, הוא תמורת חלקם, תמורת חלקם בארץ. אבל יכול להיות בהחלט שהסמג למד שהדין הזה של נתינת הערים ללוויים הוא קודם כל דין ערי מקלט. יש אמנם הבדל, כמו שאמרנו, בין ששת ערי המקלט לאותם 48 עיר שהלוויים קיבלו, אבל מכל מקום זה מדין ערי המקלט. זה דין ערי מקלט. אז גם לעתיד לבוא בחלוקת הארץ נצטרך אותם כערי מקלט. וערי מקלט, כדי שתהיה לערי מקלט, הן צריכות להיות ערים של לוויים. וזה לא רחוק לומר, זה החינוך עצמו אומר. החינוך עצמו, כשהוא מסביר מה יכולת, ממה נובע כוח הקליטה של הרי הלוויים, ממה זה נובע. אז כתוב בחינוך, החינוך בשורשי המצווה, הוא מסביר. אומר החינוך, שורש מצווה זו ידוע, כי שבט הלוי מבחר השבטים, ומפני גודל מעלתם, וחושר פועלם וכין ערכם, נבחרה ארצם לקלוט כל הורג נפש בשגגה יותר מארצות שאר השבטים. זאת אומרת, המעלה של הרי הלוויים היא מעלה שמאפשרת להם לקלוט את הרוצחים. אולי תחפר עליו אדמתם המקודשת בקדושתם. והוא מביא עוד טעמים לכך שבאמת נבחרו הרי הלוויים. אז יכול להיות שהסמג למד שדין... דין הרי הלוויים הוא ביסוד שלו הרי מקלט. אלא אני אומר, וזה למה? משום שכוח הקליטה, הרי המקלט, האיחוד שלהם הוא מצד היותם הרי הלוויים. כך אפשר לומר. כל מקום, כמו שאמרנו, המנחת חינוך מצא ראשית שיש מחלוקת ראשונים, או דיוק בלשון הראשונים, בלשון הרמב"ם מצד אחד, ובלשון החינוך מצד שני, מהו היסוד, הם חלוקים ביסוד הדין של ערי הלוויים, שלדעת הרמב"ם יש חידוש בדין הזה, והחידוש הוא שאף על פי שאין להם חלק, הם מקבלים ערים. זה חידוש. ולדעת החינוך, הפוך, בגלל שאין להם חלק,
נתנו להם את החלק, נתנו להם את הערים כתמורה לחלק. כך, נהיה כמנחת חילוף. וכמו שאמרנו, הסמג דייה כמלכת חינוך לכאורה הולך בשיטת הרשב"ם שראינו בגמרא במסכת בבא בתרא. זה כתוב מפורש בסמג. בסמג כתוב שלעתיד לבוא, עליו הזה לא יהיה קיים. בחלוקת הארץ העתידית, כששבט לוי יקבל חלק בארץ, וכך הוא פירש את הגמרא כמו שהרשב"ם פירש, כן? אז הדין הזה של וחלק לא יהיה לך בתוכם, כן? הדין הזה לא יהיה קיים. השאלה עכשיו היא באמת איך הרמב״ם יפרש את הגמרא. הרמב״ם אומר ש גם לעתיד לבוא עדיין יהיה קיים עליו. אז ראשית, מה עושים עם הגמרא? ושנית, לכאורה, בהמשך למה שאמרנו קודם, שיכול להיות שדינה בדעת הסמג, בניגוד לקושייה של המלכת חינוך, המלכת חינוך העיר על הסמג. לכאורה, כך הוא הבין, כמו שראינו בחינוך, יש תלות בין עליו לבין החלוקה, לבין האיסור. האיסור לקבל חלק בארץ. ברגע שאין איסור, זאת אומרת, הוא ברגע ששבט לוי מקבל חלק בארץ, אז לכאורה אין דין של הרי הלוויים, בטל הדין של הרי הלוויים. אז העיר המלכת חינוך, היה הסמג צריך לומר את זה. אז כמו שאמרנו, יכול להיות שהסמג למד שזה לא קשור, וזה לא תלוי אחד בשני. בניגוד למה ש... הבין המנחת חינוך על פי החינוך, על פי משהו דייק מלשון החינוך. והאמת היא שיש לזה קצת ראייה. באותו מקום, בפרק י"ג, בהלכות שמיטה ויובל, כשהרמב״ם מביא את הדין של את הדין שראינו, כתוב ברמב״ם כך: כל שבט לוי מוזהרים שלא ינחלו בארץ כנען, וכן הם מוזרים שלא יתלו חלק בביזה בשעה שכובשים את הערים, שנאמר לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל, חלק בביזה ונחלה בארץ, וכן הוא אומר בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם בביזה. בהמשך כותב הרמב״ם כך: המשך כותב הרמב״ם כך: יראה לי שאין הדברים אמורים אלא בארץ שנכרתה עליה ברית לאברהם, ליצחק וליעקב, וירשו בניהם ונתחלקה להם. הרמב״ם אומר חידוש להלכה, ומשמע ברמב״ם שהוא לא מצא לזה מקור מפורש. אומר: יראה לי שאין הדברים אמורים אלא בארץ שנכרתה עליה ברית לאברהם, ליצחק. עליו הזה של וחלק לא יהיה לך בתוכם, חלק ונחלה לא יהיה לך בתוכם, האיסור כמו שאומר הרמב״ם, כל שבט לוי מוזרים שלא ינחלו בארץ כנען ושלא יתלו חלק בביזה. אומר הרמב״ם: יראה לי שאין הדברים אמורים אלא בארץ שנכרתה עליה ברית לאברהם, ליצחק וליעקב, וירשו בניהם ונתחלקה להם. אבל שאר כל הארצות שכובש מלך ממלכי ישראל, הרי הכהנים והלוויים באותן הארצות ובביזתם ככל ישראל. זאת אומרת, הרמב״ם מחלק, וכמו שמדויק מלשונו, זה חידוש ש... כנראה לא מצא לו מקור מפורש. יראה לי שאין הדברים אמורים אלא בארץ שנכרתה עליה ברית לאברהם, ליצחק וליעקב, וירשו בניהם ונתחלקה להם. אבל אם מדובר על ארץ שכובש אותה מלך ממלכי ישראל, במקרה כזה הכהנים והלוויים באותן הארצות ובביזתם ככל ישראל. ועל זה משיג הרייבט. הוא בן לוי, אומר הרייבד, אמר אברהם, אם כן, לא יתלו בהם תרומות ומעזרות, כי הם היו תחת חלק הארץ. והרי בביזת מדיין לא נטלו חלק בישראל, אלא בתרומה, ובמצוות יוצר הכל יתברך. זאת אומרת, הרייבד שואל, לכאורה, מה הכוונה של קושיית הרייבד? הרייבד שואל, אם אתה צודק, רואים שלכאורה, הרייבד הבין שבאמת אחד תלוי בשני. זאת אומרת, אותו חשבון שהניח המנחת חינוך בדברי החינוך, הבין, לכאורה, הבין הרייבד קיים גם כאן. זאת אומרת, אם הרמב״ם רוצה לחדש את החידוש הזה, שבאמת שכשמלך ישראל כובש ארצות, כמו שהוא אמר, שהם לא בארץ שנחרטה עליה ברית לאברהם, ליצחק וליעקב, הם לא חלק מהארץ שעליה נחרטה הברית. אז אם כובש אותם, אם את הארצות האלה כובש מלך ישראל, אומר הרמב״ם, אז בהם באמת יש דין, אין את הלווים שמונעים מהלוויים לקבל חלק בארץ ובביזה. אז שואל הרייבד, אז אם ככה, אם כן לא יתלו בהם תרומות ומעשרות? מדוע? משום שהרייבד מבין שעדה עתליה. הסיבה שנוטלים הלוויים והכהנים תרומות ומעשרות, היא בגלל שאין להם חלק. אז מבין הרייבד, אז תלך עד הסוף. למה אתה נצר באמצע? למה אתה בא ואומר שחלק בארץ כזאת שנכבשת על ידי מלך שהיא לא שייכת לברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם האבות? אז בזה ללוי יש חלק, אם זה לא שייך לאותה ארץ. למה תרומות ומעשרות כן מביאים מאותה ארץ? הרי מבין הרייבד שדין התרומות ומעשרות זה בגלל שאין לכהנים וללוויים חלק בארץ. אז אם לגבי זה אתה בא ואומר, ואתה לכאורה, הרייבד מבין, שפשיטה, שגם ארץ כזאת שהיא לא כלולה בברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם האבות, אם מלך ישראל כובש אותה, היא חייבת לתרומות ומעשרות. אז אם ככה, אז חוזר הדין? אז זאת אומרת, שזה תמורת העובדה שאין ללוויים חלק. נו, אז איך אתה בא ואומר שיש ללוויים פה חלק? אומר הכסף מישנה, בלשון שלו, אומר הכסף מישנה, מי אמר לך? הוא שואל על הרייבד, מי אמר לך? אולי באמת אין דין תרומות ומעשרות? אבל כבר העירו האחרונים, שזה לא ניתן להיאמר. מדוע, כסף מישנה כתוב ואני אומר, שאין זו השגה. דאמה דאין הכי נמי. מי אמר לרייבד שבאמת צריך להביא תרומות ומעשרות? אין הכי נמי. אומר הרייבד, בלשון של הכסף משנה כתוב, וסוריה מוכיח שאין בה תרומות ומעשרות. שואל המשנה למלך, זה לא מתחיל. מה אתה מוכיח מסוריה? סוריה גמרא מפורשת אומרת שסוריה היא כיבוש יחיד. וכיבוש יחיד לאו שמי כיבוש, אנחנו פוסקים להלכה. כך פוסק הרמב״ם. אז מה הראיה מסוריה? הרמב״ם מדבר כאן על מלך ישראל שכובש ארצות שהן לא כלולות בברית של הקדוש ברוך הוא עם האבות על ארץ ישראל. זה מחוץ לאותו שטח שעליו נכרת הברית, אבל על כל פנים זה לא כיבוש יחיד, זה כיבוש רבי. ופשוט הרמב״ם כותב להלכה בפרק א' בהלכות תרומות, כותב הרמב״ם, התרומות והמעשרות אינן נוהגות מן התורה אלא בארץ ישראל, בין בפני הבית, בין שלא בפני הבית. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב' וכותב, מה זה ארץ ישראל? ארץ ישראל האמורה בכל מקום היא הארצות שכובש אותה מלך ישראל או שופט או נביא מדעת רוב ישראל, וזהו הנקרא כיבוש רבים. אז כל ארץ שנכבשת ומצטרפת ומה זה נקרא? אז הרמב״ם אומר הרמב״ם, וזהו נקרא כיבוש רבים, אבל יחיד בישראל או משפחה או שבט שהלכו וכבשו לעצמם מקום אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם אינו נקרא ארץ ישראל כדי שינהגו בו כל המצוות. ואומר הרמב״ם, הארצות שקיבש דוד חוץ לארץ נען, כגון ארם נהריים וארם צובע ואחלה וכיוצא בהן, אף על פי שמלך ישראל הוא ועל פי בית דין הגדול היה עושה, אינם כארץ ישראל לכל דבר ולא כחוץ לארץ לכל דבר, אלא יצאו מכלל. למה? ומפני מה ירדו ממעלת ארץ ישראל? מפני שכבש אותם קודם שיכבוש את כל ארץ ישראל. אז הרמב״ם נוקט שאם כבשו אותם לפני שכבשו את כל ארץ ישראל, אין לזה דין כיבוש. אבל לו יצויר שכבשו את כל ארץ ישראל ואחרי זה כבשו ארצות אחרות, פשיטה שלדעת הרמב״ם הם חייבים בתרומות ומעשרות. פשיטה. אז מה הכוונה, של הכסף? את הכסף משנה תמוה, כמו שואל המשנה למלך. אז באמת ראיתי שהרב שח ואביעזרי רוצה להגיע את המילה בכסף משנה כדי להציל אותו מהקושייה של המשנה למלך. בכסף משנה כתוב, ואני אומר שאין זו השגה, דאימה דאימה חינני, וסוריה מוכיח שאין בתרומות ומעשות. אז זה שואל על המשנה למלך, אתה מביא הוכחה מסוריה? הרי סוריה זה כיבוש יחיד. אז הוא אומר, צריך לגרוס, ואני אומר שאין זו, ואני אומר, אין זו השגה, דאימה דאימה חינני, וסוריה מוכיח, אין בתרומות ומעשרות מדאורייתא. הוא מביא ראייה, ההפך, הוא מביא ראייה מסוריה, שסוריה אין בתרומות ומעשרות מדאורייתא ורק מדרבנן. למה? כי היא כיבוש יחיד. אז לכאורה, אז עכשיו, אם ככה, אז מה אתה רוצה להוכיח? מה אתה רוצה להוכיח מסוריה? סוריה באמת היא רק דרבנן. היא רק דרבנן בגלל שזה כיבוש יחיד. אבל כיבוש הוא לא כיבוש יחיד, אז לכאורה הוא מחויב ותרומות ומעשרות דאורייתא. אז מה זה אין החינמי? כל מקום, ברמב״ם, כשאנחנו ננסה לבאר לעצמנו, ברמב״ם רואים, הרי וטוען, אם כן לא ייתנו בהם תרומות ומעשרות. זאת אומרת, כמו שאמרנו, לכאורה הרייבד מבין שיש תלות. כמו שרצינו להבין בדעת החינוך, שיש תלות בין הדין של האיסור, האיסור ליטול חלק בארץ, לבין הדין של הערים שהלוויים קיבלו. זאת אומרת, הם מקבלים ערים בגלל שאין להם חלק. אבל אם יש להם חלק, אז לא מגיע להם ערים. אז הרייבד למד אותו דבר גם ביחס לתרומות ומעשרות. אם יש להם חלק, אז גם לא מגיע להם תרומות ומעשרות. הרמב״ם, לכאורה, הרמב״ם לא תולה אחד בשני. בהחלט יכול להיות שאין להם חלק. אבל כמו שדייקנו בלשון הרמב״ם, הרמב״ם בניגוד לחינוך, כמו שדייק המנחת חינוך, המנחת חינוך דייק בלשון החינוך, שהערים שהלוויים מקבלים הם חלף העובדה שאין להם חלק. בגלל שאין להם חלק הם מקבלים ערים, כתמורה לחלק שמגיע להם. ברמב״ם כתוב הפוך, אף על פי שאין להם חלק, וכל זאת נותנים להם ערים. אז יכול להיות שבאמת הרמב״ם מבין שדין הערים, כמו שאמרנו קודם, הוא לא תמורה. הוא איננו תמורה. וגם הרייבד שאומר שזה כן תמורה, אנחנו נוכל לבוא ולומר שאולי רק התרומות והמעשרות הם אותם אנחנו יכולים להחשיב כתרומה, ויש מקום לדייק את זה בפסוק. בפסוק, בפרשת קורח, אז יש שם שתי פרשיות. הפרשה, במקום שבו התורה דנה על התרומות ובעשרות, היא אומרת כי שכרו לכם חלף עבודתכם. כתוב מפורש, לשון שכר. אבל כשכתוב בתורה, בארצם לא תנחל, וחלק לא יהיה לך בתוכם, אז אומרת התורה, ממשיכה התורה ואומרת, אני חלקך ונחלתך.
אני חלקך ונחלתך. אז רואים שהתורה הבחינה, כשהיא מדברת על התרומות ומעשרות, היא מדברת עליהם כעל שכר. אבל כשהיא מדברת על האיסור של וחלק לא יהיה לך בתוכם, שם התורה אומרת משהו אחר. היא לא אומרת משהו במקום. אני חלקך ונחלתך. כך משמע לכאורה. בגוף המחלוקת שבין הרמב״ם לבין הרייבט, בהסבר המחלוקת שבין הרמב״ם לבין הרייבט, שהרמב״ם כותב, יראה לי שאין הדברים אמורים אלא בארץ שנחרטה עליה ברית לאברהם, ליצחק וליעקב. ומצד שני צריך להדגיש שהרמב״ם בהלכות רוצח כותב הרמב״ם מפורש, בניגוד לסמג, בהלכות רוצח בפרק ח' כותב הרמב״ם, כשהוא מדבר על הרי המקלט, אומר הרמב״ם, כותב הרמב״ם כך, מצווה תעשה להפריש ערי מקלט, שנאמר שלוש ערים תבדיל לך, ושש ערים היו, שלוש הבדיל משה רבינו בעבר הירדן, ושלוש הבדיל יהושע בארץ כנען. ממשיך הרמב״ם וכותב, בימי המלך המשיח מוסיפים שלוש אחרות על אלו השש, שנאמר ויאספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. והכן מוסיפים אותם, אומר הרמב״ם, בערי הקיני והכניזי והקדמוני, שנחרט לאברהם אבינו ברית עליהם, ועדיין לא נכבשו. ועליהם נאמר בתורה, ואם ירחיב השם אליך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך, ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך, ויאספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. אז לעתיד לבוא יש מצווה מפורשת, כמו שהרמב״ם כותב, כן, בימי המלך המשיח, מוסיפים על השש שכבר נבחרו, ויאספת לך עוד שלוש ערים. ואחד מוסיפים אותם בערי הקיני והכניזי והקדמוני. בערי הקיני והכניזי והקדמוני. היסוד לדבר זה ספרי. זה ספרי שמובא מובא כאן במוארי קורקוס, בפרק י' ג' בהלכות שמיטה ויובל. אז הוא מביא ספרי, ולכאורה הספרי הזה לכאורה גם יתרץ, יסביר לנו מה, ממה הגיע הרמב״ם למסקנה שאף על פי שיש לאו דאורייתא של וחלק לא יהיה לך בתוכן, זאת אומרת שאוסר הלוי לקבל חלק בארץ, אבל הלאו הזה לא שייך, כן? לא קיים באותם מקומות שנכבשו על ידי מלך ישראל, שהם מחוץ לגבולות שנכרתה עליהם ברית עם האבות. בספרי כתוב, בארצם לא תנחל, סליחה, לא יהיה לכהנים הלוויים חלק ונחלה. אומר הספרי, ונחלה זו נחלת שלושה, לא יהיה לו בקרב אחד, זו נחלת חמישה. ונחלה זו נחלת שלושה, לא יהיה לו בקרב אחד, זו נחלת חמישה. עד כאן. כך היא הגרסה בספרים שלנו. יש גרסה אחרת, יש גרסה שגורסת, ונחלה זו נחלת שלושה, לא יהיה לו בקרב אחד, זו נחלת שבעה. כך גורס הרמב״ם. אבל רשי גרס ונחלה זו נחלת שלושה, לא יהיה לו בקרב אחד זו נחלת חמישה, ורשי פירש שהכוונה כאן לשלושה זה הקיני, הכניזי והקדמוני שלגביהם, זאת אומרת, יוצא שיש לנו ריבוי מפורש בפסוק, אליבא דרשי, שכתוב בספרי שהאיסור של ולא יהיה, חלק מנחלה לא יהיה לך בתוכם, נאמר לא רק על חלוקת יהושע, כמו שכתבו הסמ"ג והרשב"ם, אלא גם על החלוקה העתידית, הקיני, הכניזי והקדמוני, שכמו שאומר הרמב״ם, זה שייך למלך המשיח. כמו שהרמב״ם כותב, בימי המלך המשיח מוסיפים שלוש אחרות על אלו השש, שנאמר ויספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. זה שייך למלך המשיח. אבל גם בזמן מלך המשיח עדיין יהיה קיים האיסור, בניגוד למה שלמדו הרשב"ם והסמ"ג. על כל פנים, מהספרי הזה, לכאורה יש כבר יסוד ליראה לי של הרמב״ם. מניין הרמב״ם למד את החידוש שלו? זאת אומרת, זה לא מפורש, אבל הרמב״ם למד, רואים שצריך ריבוי מפורש על האיסור להתאים לבו. צריך ריבוי, צריך פסוק מפורש שיאמר לנו שלעתיד לבוא גם כן בשעת החלוקה, כן, בשעת הנחלה של הקיני, הכניזי והקדמוני, יש ללוויים איסור. אומר הרמב״ם, אם ככה, אז אני יכול לומר שיש משהו מיוחד? גם ונחלה לא יהיה לו בקרב אחד. כתוב, ונחלה לא יהיה לו בקרב אחד. אז דווקא במקום כזה, שדווקא על המקומות האלה שעליהם דיברה התורה, זה השבעה עמים והקיני, הכניסי והקדמוני, עליהם יש ריבוי מפורש שבהם לא יהיה לו חלק. אבל על מה שכובש מלך ישראל מחוץ לתחום הזה של הארץ שנחרטה עליה ברית, באמת אין דין. באמת אין דין. עכשיו השאלה היא, אבל באמת למה? אז אנחנו יכולים לומר, הרמב״ם הרי כתב, לכאורה למה? למה הארץ שלא יהיה? הרי הארץ הזאת היא ארץ שמקודשת גם כן. הרי זה רואים ברמב״ם. כשמלך ישראל כובש גם מחוץ לתחום ארץ ישראל, אחרי שהוא כבר כבש את כל ארץ ישראל, יש לזה דין של ארץ ישראל. אז למה שלא יהיה לו? למה שבמקום הזה לא יהיה הלב שלא יהיה לך חלק? אז אפשר לומר, גם אם נקבל את המהלך שהחלק, זאת אומרת, האיסור של הלוויים לקבל חלק נובע מצד העובדה שאין להם חלק בארץ, אני עדיין יכול לומר שבגלל שאין להם חלק בארץ, כן? בגלל שאין, זאת אומרת, העובדה שאין להם חלק בארץ, בארץ ישראל, היא מאפשר, זאת אומרת, היא גורמת לכך, זאת אומרת, לא נתנו להם חלק בארץ, לכן נתנו להם, כמו שאומר, לכן נתנו להם תרומות ומעשרות, כמו שמבין הרייבד, לכן נתנו להם ערי מקלט. הסיבה שנתנו להם את הדברים שנתנו להם, זה בגלל שאין להם חלק בארץ. זאת אומרת, לא חייב להיות תלות דווקא במקום שבו אין להם חלק. אז במקום הזה, זאת אומרת, מה טוען הרייבד כנגד הרמב״ם? הרי אתה אומר שבארץ שנכבשת על ידי מלך ישראל מחוץ לגבולות ההבטחה, אז באותו מקום ללוויים יש חלק. נכון שבאותו מקום יש ללוויים חלק, אבל מכל מקום, בארץ עצמה, בארץ שהיא גבולות ההבטחה, אין להם חלק. אז נכון, מה אתה טוען? יש להם חלק מחוץ לגבולות ההבטחה, כמו שאומר הרמב״ם. וכמו שאמרנו, יכול להיות שהוא דייק את זה מהספרי. אבל מכל לקום בארץ עצמה של גבולות ההבטחה, אין להם חלק. אז זה הסיבה שבגללה, הם מקבלים את מה שהם מקבלים. זאת אומרת, אתה לא יכול לטעון הרי בארץ הזאת יש להם חלק. יש להם אמנם חלק בארץ הזאת, אבל בארץ שהיא הארץ של גבולות ההבטחה, אין להם חלק. זה גורם לכך שהם יקבלו את כל מה שיקבלו, בכל מקום. גם מחוץ לארץ הזאת. גם בארץ שנכבשת. אבל האמת היא שרואים ברמב״ם שלא רק זה שאין להם חלק, זאת אומרת, ואפשר להגיד עוד יותר מזה. אפשר להגיד שאולי באמת באותה ארץ, הרמב״ם אומר שהאיסור הזה לא קיים, האיסור של חלק לא יהיה לך בתוכם, לא קיים בגבולות שנכבשו על ידי מלך ישראל אחרי, זאת אומרת, מחוץ לגבולות ההבטחה. אולי בהם באמת אין דין חלוקה לשבטים בכלל? אולי בהם אין דין חלוקה לשבטים בכלל, אבל רואים ברמב"ן בפרק י"א מהלכות מלכים, שהרמב"ם פוסק להלכה, ש... פוסק להלכה את הגמרא בבבא בתרא שהבאת, את הגמרא בקוף חב"ב, שלעתיד לבוא עתידה ארץ ישראל להתחלק, ומלך המשיח יקבל חלק. משמע ברמב"ם שגם הארצות שנכבשות על ידי מלך ישראל שהן מחוץ לגבולות ההבטחה, הן גם כן עמדות חלוקה. ואז על פי שעמדות חלוקה, הרמב"ם כתב שהלוויים, הלוויים באותן ארצות יש להם חלק. אז משמע שיש להם דין ארץ ישראל כמעט לכל דבר. כל, כמו שאמרנו, בהלכות תרומות רואים שהם חייבים מתרומות ומעשרות. דין החלוקה לשבטים יש שם, ובכל זאת כותב הרמב״ם ששם לא חל האיסור של הלוויים. אז מקור יכול להיות שנמצא, אבל צריך להבין מה הסברה. צריך להבין מה הסברה. מורנו ורבינו, הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, אמר להסביר את ה... יסוד של הדברים בדיוק לשון הרמב״ם. ברמב״ם כתוב, ברמב״ם כתוב, יראה לי שאין הדברים אמורים אלא בארץ שנכרתה עליה ברית לאברהם, ליצחק וליעקב, וירשו בניהם ונתחלקה להם. הרמב״ם, ברמב״ם מדויק שהדין הזה של וחלק לא יהיה לך בתוכם נאמר בארץ שנכרתה עליה ברית, אבל הרמב"ם מוסיף, לא רק שנכרתה עליה ברית, אלא וירשו בניהם ונתחלקה להם. אז אני דורש שני דברים, שני תנאים. תנאי אחד, שאלה יהיו גבולות ההבטחה. הארץ שנכרתה עליה ברית. אבל אני דורש תנאי נוסף, שיהיה גם כיבוש. וירשו בניהם, כיבוש וחילוק. ירשו בניהם ונתחלקה להם. אם לא יהיו, אם יהיה חסר אחד משני התנאים, אין בו את הדין. ככה משמע ברמב"ם. הדין של וחלק לא יהיה לך בתוכם נאמר דווקא בארץ שמצד אחד היא שייכת לגבולות ההבטחה, אבל מאידך גיסא היא גם דורשת כיבוש וחילוק. היא גם דורשת כיבוש וחילוק. מדוע יש צורך בשני התנאים? משום שרואים בגמרא ובבא בתרא בפרק שמיני, הגמרא אומרת ארץ ישראל מוחזקת היא להם מאבותיהם. ארץ ישראל, הגמרא דנה שם ביחס לירושת בכורה. בכור אינו נוטל וראוי. אז הגמרא שואלת, צופחת בן חפר בכור היה, אז מגיע לבנות צופחת חלק הבכורה של אביהם. איזה חלק בכורה? הרי זה ראוי. ואין בכור נוטל פי שניים וראוי? אומרת הגמרא, לא, ארץ ישראל היא כבר, גם לפני שכבשו אותה, היא מוחזקת להם. מדוע? משום שהאבות כבר קנו אותה. נו, אז מה הפשט? אז רואים שיש שני דיני קניין. יש קניין של האבות, ויש קניין שלא מספיק המוחזקת להם מאבותיהם, אלא צריך גם כיבוש וחילוק. על כל פנים, לגבי הדין הזה של וחלק לא יהיה לך בתוכם, לומד הרמב״ם צריך את שני התנאים. לכן הרמב״ם מדגיש, ארץ שנכרתה עליה ברית, אבל גם שמוחזקת להם, גם שכבשוה, ירשו בניהם ונתחלקה להם. ירשו בניהם ונתחלקה להם. אז אומר הרב, אז אומר הרב שפירא, אם ככה, אנחנו יכולים לבוא ולומר כך. הרמב״ם למד, כמו שאמרנו, שיש צורך בשני התנאים כדי שעליו הזה של וחלק לא יהיה לך מתוכם יחול. אם יהיה חסר אחד מהתנאים, זאת אומרת, לא יהיה מצב של כיבוש, מלך ישראל כובש ארצות מחוץ לתחום ההבטחה. נכון, כיבוש קונה. אבל את התנאי של, כמו שאמרנו, שנכרתה עליה ברית, התנאי הזה לא קיים. לכן כותב הרמב״ם, בציור כזה, אין את הדין של וחלק לא יהיה לך בתוכם. לעומת זאת, הוא רוצה להסביר על פי זה את הרשב״ם. הרשב״ם למד, רואים ברשב״ם ובסמד, שהם למדו שהאיסור של חלק לא יהיה לך בתוכם לא קיים לעתיד לבוא, בחלוקת הארץ העתידית בזמן מלך המשיח, שלא כמו הרמב״ם. מדוע? אז הוא אומר, יכול להיות שהרשב״ם למד גם כן, שיש צורך בשני התנאים. אלא מה? הרשב״ם למד בניגוד לרמב״ם, שברגע שגלו מהארץ, אז הקניין שעליו דיברנו קודם מכוח ההבטחה, ברגע שגלו, בטל. הם יכולים לחזור ולקנות אותם חדש, אבל אז הקניין יהיה תלוי, אפילו של הארץ עצמה, רק בכיבוש. כיוון שהוא תלוי רק בכיבוש, אז ממילא לא שייך פה הדין שבחלק לא יהיה לך בתוכם. שבחלק לא יהיה לך בתוכם. זאת אומרת, יוצא לנו עכשיו חידוש. לשיטת הרמב״ם, כמו שאמרנו, צריך את שני התנאים. ושני התנאים קיימים בזמן החלוקה של הארץ, בזמן שיכבשו את הארץ, או כשמלך המשיח יכבוש את הארץ, אז יהיה קיים גם ירושת האבות, בקיני כניזי וקדמוני, וגם כיבוש. שני התנאים קיימים, אז יש תלב של חלק לא יהיה לך מתוכם. אבל אם זה יהיה מחוץ לגבולות ההבטחה, כיוון שחסר התנאי הראשון של הארץ שנחייתה עליה ברית, אגב שיש פה כיבוש ויש פה קניין, אבל זה לא מספיק כדי שיחול עליו שבחלק לא יהיה לך מתוכם. עד כאן.